ידעתי שלא אצא משם שפוי. הכתבה של נטע אחיטוב, קורא איתן רץ, מתוך מוסף הארץ מתאריך 1 ביוני 2023. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אורי פלג. אתה בוהה בחלל. אתה קורא את מה שאחרים כתבו על הקירות. כל הנפשות הפגומות שהיו שם קודם. אתה מדבר עם עצמך. משחק עם בדלי סיגריות, סופר ג'וקים. ישן, בועד בדלת, צועק. אין שום אינטראקציה. זו התשובה של אילדר רפאל לשאלה מה עושים כל כך הרבה שעות לבד. הוא בילה הרבה שעות לבד. בכל יום הרשו לי לצאת לבד לשעה אחת בחצר, הוא ממשיך. תמיד הייתה לי תקווה שיגיע לשם סוהר ואוכל לדבר איתו. לא משנה על מה, על כדורגל, על העלאת מחירי הטבק, על אסירים וסוהרים אחרים, על החיים שלו כסוהר, בכלא. כל כך רציתי לדבר איתו, ובעיקר רציתי שהוא ירצה לדבר איתי. אתה באמת רק רוצה שמישהו ידבר איתך בצורה שפויה. רפאל, 34, עלה לישראל ב-1998 עם אביו, שלא היה יכול לגדל אותו, ועל כן התגורר בפנימיות ובמשפחות אומנה. בגיל 15 עבר לחיות ברחוב. שם, הוא אומר, All hell broke loose. אתה רק מנסה לשרוד. אז הלכתי בעקבות אבא שלי. ההליכה בעקבות אביו היא שורה של עבירות רכוש, עליהן נעצר לראשונה בגיל 16. המעצרים נערמו זה על גבי זה, וחודש לאחר שמלאו לו 18, הוא עמד למשפט ונשלח למאסר. הוא ריצה 8.5 שנים בכמה בתי כלא, והשתחרר ב-2013. כיום הוא מוזיקאי, עובד כשוטף כלים בבית קפה, וחי עם בת זוג וחלב. בפגישתנו, הוא מספר בשקט ובגילוי לב את סיפורו. כשאנחנו מגיעים לחלק שבו הוא שם בתא הפרדה בתוך הכלא, מבודד מבני אדם וללא שום תעסוקה, הוא משתהה, נושך את השפתיים, נכנס לעולמו הפנימי. ידעת מה המשמעות של הפרדה? ראיתי אסירים שיצאו מהפרדה, והיה לי ברור שאתה הופך שם לפסיכיאטרי. אתה לא יכול לחזור לאגף הכללי, אחרי שדיברת במשך כמה חודשים עם עצמך. פתאום צריך להצניע את מה שהתרגלת לעשות בבידוד, כדי שלא יגידו שאתה דפוק. אתה מסתובב באגף ומדבר לעצמך, או הולך לסוהר ומבקש מים. למה אתה צריך ממני מים? יש פה ברז, הוא אומר לך. כי הברז מנסה להרעיל אותי. הכל נובע מהזיות שמגיעות מהבידוד. למה שלחו אותך לשם? כתבתי בכלא יומן, והייתה שם ביקורת על שירות בתי הסוהר. באחד החיפושים הלא שגרתיים לקחו את היומן ואמרו שאני מסית. זה הגיע אחרי מרד שלקחתי בו חלק, בבית סוהר בדרום, אז הם לא לקחו צ'אנס. שלחו אותי לתא הפרדה בתנאי בידוד בגלל מסוכנותי לשבס. אסרו עליי גם לקרוא או לכתוב. רפאל נשלח להפרדה 3 חודשים לפני השחרור, ושהה בה עד לרגע שבו יצא מהכלא. ועכשיו אתה אמור להסתדר בעולם, אחרי שהיית מופרד מבני אדם במשך 3 חודשים? בדיוק, וזה לא הלך. השנה הראשונה אחרי השחרור הייתה על מי מנוחות. עבדתי, והייתה לי בת זוג שעמדנו להתחתן, אבל בשנה השנייה הכל התפרץ. הרגשתי שאני על מדרון חלקלק, ולא יכול לעצור. ואז אשפוז ראשון, אשפוז שני, אשפוז יום, ומגיע שם למחלה פוסט-טראומה, וברוך הבא לקבוצות פייסבוק נואשות. אתה תולה את הטריגר למדרון הזה בתא ההפרדה? לחלוטין. מהרגע שאתה נכנס לבית סוהר, מפשיטים אותך רגשית, נפשית, חברתית. אתה חווה תסכול, זעם, חוסר אונים, פחד. ואז מגיע הרגע שבו אתה אומר, אוקיי, זו החבילה שקיבלתי. אתה מנסה להשתלב ולמצוא את המקום החברתי שלך בכלא. אתה מוצא את השותף הטוב שלך ומתחיל לבנות את הנפש שלך בחזרה. לצבור כוחות. כבר הגעתי למקום שבו התחלתי להבנות לעצמי את האני החדש שלי, רגע לפני השחרור, ואז זה. הוא משתתק. רוסקתי, פשוט רוסקתי. בידוד זה מבוי סתום לכל הצדדים המעורבים, ממשיך רפאל. אם שולחים אותך לשם, סימן שהם לא רואים בך בן אדם. ומבחינתך, זה עונש כל כך חמור ברמה האנושית, שגם אתה לא רואה אותם יותר כבני אדם. לא משנה מה אדם עשה, שום דבר לא מצדיק עונש כזה. הרי אני כבר משלם את החוב שלי לחברה, ואז הם באים עם ברזל מלובן וחורכים את הפיסה האחרונה של העצמי שלי. תיאורים ברוח דומה נשמעים מכל אסיר לשעבר ששהה בתא בידוד או בהפרדה. זה כמו לקחת אותך מגן עדן לגיהינום, מספר עבד אל סלאם דראג'מה, 46, אסיר ביטחוני לשעבר. כלא הוא באופן כללי גיהינום, אבל עד כדי כך הפגיעה הנפשית מהבידוד נותנת לך להרגיש שהאגף הרגיל הוא גן עדן. בבידוד אתה נשאר רק עם הזיות ומחשבות מסויטות. בידוד זה דרך להרוג אותך מבפנים. למרות ההשלכות הקשות של הפרקטיקה הזאת על מצבם הנפשי של האסירים, הפרדה הפכה לכלי נפוץ במיוחד לניהול בתי כלא בישראל. נתוני שירות בתי הסוהר, שהגיעו לידי מוסף הארץ, מגלים את היקף השימוש שעושה שירות בתי הסוהר בכלי הבעייתי הזה. מתוך כ-15,000 אסירים, יותר מ-2,200 הוחזקו בהפרדה בשנים 2019 ו-2020. כלומר, 15% מהאסירים. רובם המוחץ אסירים פליליים. מתוכם, עשרות רבות הוחזקו כך במשך חודשים, כמעט 30 איש נכלאו כך לתקופה של עד 3 שנים, ו-19 איש מוחזקים בגפם במשך שנים רבות. יש שמבודדים 12 שנים, יש שכלואים כך 19 שנים, ויש כאלה שמוחזקים בבידוד כבר יותר מ-30 שנה. הם אומרים שההפרדה היא לכאורה הפרקטיקה האחרונה שלהם, אומר רפאל, אבל בפועל היא הראשונה. בידוד הוא מה שמרבית הציבור מדמיין כצינוק. ענישה, בתא סגור, לבד. בבידוד חל איסור על טלפונים או על צפייה בטלוויזיה, ולרוב גם אסור לקרוא ספרים או להאזין לרדיו. החוק הבינלאומי, וגם זה הישראלי, מתיר לכלוא אדם בבידוד במשך 14 יום לכל היותר. לפי האום, שהיה מעל 15 יום בבידוד, כבר אינה נחשבת לעונש, אלא לעינויים. התא הוא לא יותר ב-2.5 על 1.2 מטרים רבועים, מתאר דראג'מה. אין בו כלום, חוץ ממזרן קטן, שגם הוא לא קבוע, כי מוציאים אותו ל-12 שעות. אין סמיכה, ובלילה קפו. בתא הקטן הזה יש גם שירותים, אז אתה בעצם נמצא בחדר המשמש לשינה, אכילה ושירותים ביחד. באחד מתאי הבידוד שהייתי בהם, היו בתוך הקירות אבנים שדומות לחצץ, אז הייתי סופר אותם 3-4 פעמים מדי יום. במשך 24 שעות יכול להיות בתא חושך או אור לפי רצונו של הסוהר. לפעמים הוא מתעלל בך, מאיר אותך באמצע הלילה עם פנס. הרבה פעמים הם מענישים בהשארת האור דולק. תארו לעצמכם שאתם נמצאים בתא במשך ימים ארוכים עם אור דלוק. רק זה הופך אותך למשוגע. אסיר לשעבר אחר, ענן אבו אל-ערייס, 23, מעניק את התיאור הבא. דמיינו שאתם ישנים ואוכלים בתוך תא שירותים, ככה זה בידוד. אסיר נוסף לשעבר, שביקש לשמור על אנונימיות, מספר שלעולם לא ישכח את הסירחון בתא, אך הוסיף כי הכי קשה זה השאלות שאין עליהן תשובות, מה שלום המשפחה, הילדים, ההורים. באחת הפעמים שיצאתי מבידוד, התקשיתי לדבר. זו הייתה הרגשה מפחידה מאוד, כי לא ידעתי אם זה יישאר ככה. אלא שבנוסף לבידוד, רווחות בבתי הכלא בישראל פרקטיקות ההפרדה, שיטה נוספת של סגירת אסירים בתאים מבודדים, שאותה אפשר לקיים מעל 14 יום. אלה תאי כלא, שבהם שוהה לרוב אסיר אחד, לעתים שניים, הרחק מאסירים אחרים, ללא אפשרות לצאת לתעסוקה או להשתתף בקבוצות טיפוליות או בפעולות חינוכיות. אסיר רגיל אומנם קלו חלק מהיום בתא, אך חלק לא מבוטל מהזמן עובר במסגרת חיים באגף עם אסירים אחרים. ארוחות, שהיה בחצר, תעסוקה, קבוצות טיפוליות ומאמצי שיקום. ההפרדה שוללת מהאסיר את החיים החברתיים. לכאורה, ההפרדה אינה אקט של ענישה, אלא אמורה להתקיים רק בגלל אחת מהסיבות הבאות. כשהאסיר מהווה איום על אסירים אחרים או על סוהרים באגף, כשאסירים אחרים מהווים איום כלפיו, או כשהוא נחשב לאיום ביטחוני. אם הוא מאיים לפגוע בעצמו, הוא יישלח להפרדה בתא המכונה חללית, שמתוכנן למניעת התאבדויות. הכליאה בתא הפרדה מתקיימת במשך 23 שעות ביממה. רק במשך שעה אחת האסירים יוצאים מהתא לחצר, וגם אז הם עושים זאת לבד. שב"ס יכול לכלוא אדם בהפרדה למשך חצי שנה לפי שיקול דעתו. רק כעבור חצי שנה חייב המקרה להגיע לבית משפט מחוזי לאישור המשך ההפרדה. בהפרדה זוגית, שופט דן בעניין רק כעבור שנה. אנשי המקצוע טוענים שהפרדה היא מכבסת מילים, כי בפועל מדובר בכלייה בתנאי בידוד. הפרדה מאפשרת לעקוף גם את כללי מנדלה, על שם נלסון מנדלה ששהה שנים ארוכות בבידוד, שאותם אימץ האום ב-2015. על פי כללי מנדלה, לדוגמה, חל איסור על בידוד קטינים. גם בישראל אסור להעניש קטינים בבידוד, אבל כן אפשר לשלוח אותם להפרדה. מנתוני שב"ס שנחשפו בהארץ על ידי חן מענית ויהושע ג'וש בריינר, עולה כי ב-2022 שהו 57 קטינים בהפרדה מלאה. יש נטייה לשכוח את העובדה שבתי סוהר נועדו לא רק להעניש את מי שפשעו ולהגן על החברה מפניהם, אלא גם לשקם אותם כדי שלא יחזרו לפשוע. ההפרדה עושה את ההפך. אסירים מבודדים או מופרדים לא משתלבים בתוכניות החינוך של הכלא כמו השלמת שנות לימוד, אומרת עורך דין רעות קורוליק, מנהלת מחלקת האסיר בסנגוריה הציבורית במחוז מרכז. לא בפעילויות העשרה וחברה, לא בתעסוקה וגם לא בקבוצות הטיפוליות. אנשים מסיימים מאסרים שלמים בלי שקיבלו כלים לשינוי מיוחל עבור כולנו. יש עובדה אחת קיצונית במיוחד שעולה מבין נתוני השב"ס. יש 19 אסירים בישראל שמוחזקים בהפרדה לגמרי לבד כבר יותר מ7 שנים. 2 מתוכם מוחזקים כך יותר מ30 שנה, 1 שוהה בהפרדה 19 שנה, ו3 כלואים בגפם כבר יותר מ12 שנים. הסיפור המטריד ביותר הוא זה של נחמיה ברזני, שמוחזק בהפרדה כבר 34 שנים. בדצמבר 1983, בגיל 25, נשלח ברזני למאסר עולם בגין רצח. לפי כתב האישום, ברזני דקר למוות את יגאל קלזן, צעיר מקריית אתא, כשהיה תחת השפעה של סם אדולן. ברזני, שיוצג על ידי עורך דין מהסנגוריה הציבורית, טען כי המנוח לגלג עליו. השופטים אימצו את חוות דעתו של פסיכיאטר שהעיד במשפט, שטען כי ברזני קשיר נפשית והיה אחראי למעשיו. בספטמבר 1989, 6 שנים לאחר שנכלא, הוכנס ברזני להפרדת יחיד לאחר שתקף אסירים אחרים. שם הוא שוהה מאז. זה שנים שהוא לא מדבר, הוא מסרב לשתף פעולה עם איש, כולל עובדים סוציאליים ועורכי דין המבקשים לסייע לו. בעשרות פסקי הדין המאשרים את המשך בידודו, נכתב כי יש לו בעיות על רקע אישיות קשה ובעבר תקף אסירים אחרים, וגם כי אינו יוצר קשר עם סביבתו, הוא מסרב לשתף פעולה עם גורמי הטיפול. ככל הידוע, אין לו קרובי משפחה, ומצבו הנפשי הוא מהקשים שנראו. נבהלתי כשפגשתי אותו, מספר העורך דין מלכה דוד, שייצג אותו מהטעם הסנגוריה הציבורית, באחד הדיונים בעניין הפרדתו. זה כמו לפגוש רוח רפאים של בן אדם. מצב השיניים שלו, שיער ארוך, זקן, ציפורניים ארוכות. הוא סירב לשתף פעולה עם שב"ס, לא עם עובדות סוציאליות, לא עם עורכי דין, הוא לא הסכים לדבר איתי. ניסינו לעזור לו, אבל הוא לא מדבר עם אף אחד. הוא צל אדם, זה עצוב, פשוט עצוב. הרושם של דוד מברזני היה כל כך קשה, שהוא הפך לאחת הסיבות שבגינן החליט להפסיק לעסוק בפלילים, ועבר למשפט אזרחי. דוד מספר שההתנהגות של ברזני הובילה אותו לתהות שמה הוא בכלל חף מפשע, ובגלל מצבו הנפשי לא יכול היה להגן על עצמו מפני האישום. יחד עם דיוויד וינר, המנוח, ששימש גם הוא עורך דין בסנגוריה הציבורית, הוא בדק אפשרות להגיש בקשה למשפט חוזר. אבל מאחר שנתקלו בחוסר שיתוף פעולה כה גורף מצד ברזני, הם הבינו שהסיכויים לכך קטנים. זה אדם חי מת. או מת חי, אומר דוד בכאב. בין האסירים שמוחזקים בהפרדה שנים ארוכות, נמצאים כמה מהפושעים הכי ידועים לשמצה בישראל. יצחק זוזיאשווילי למשל, מוחזק בהפרדה כבר 19 שנה. זוזיאשווילי הוא העבריין שתכנן את רצח השופט עדי עזר ב-2004 מתוך כותלי בית הכלא. בשב"ס תולים את הפרדתו ממושכת במסוכנות שלו לאסירים ולסוהרים, וגם בחשש שינסו לפגוע בו. גם האנס בני סלע מוחזק בהפרדה, לעתים לבד ולעתים עם אסיר נוסף, מאז שנמלט מהכלא למשך שבועיים ב-2006. גם אבי עמר, שמרצה 16 שנות מאסר על עבירות הונאה וסמים, מוחזק בבידוד כבר יותר מ-12 שנים. הוא סובל מחרדות ודיכאונות, אומרת עורכת דינו רבית מוחבר, שמייצגת אסירים בהפרדה. הילדים שלו לא מדברים איתו, כי יש הגבלות על שיחות טלפון. עמר הוכנס להפרדה מאחר שהיה חשש כי ימשיך לפשוע גם מתוך הכלא. ואכן, בשנת 2018, הוא נחקר בחשד שביצע תרגילי עוקץ בשיחות טלפון מתוך הכלא, שהגיעו לגניבות בשווי 2 מיליון שקל. בסופו של דבר, כתב האישום בפרשה הזו לא כלל אותו. יוסף אסי אבוטבול, אחד מראשי ארגוני הפשע המוכרים בישראל, מצוי בהפרדת יחיד משנת 2007. אבוטבול ניסה להתאבד כמה פעמים, ובמכתב שנשלח מטעמו לאחת הוועדות שעסקו בעניינו נכתב כי הוא על סף אובדן שפיות. אבוטבול עומד לדין על זמנת רצח עורך דינו, יורם חכם. חכם נרצח בשנת 2008, כלומר, בזמן שאבוטבול שהה בהפרדה. ראשי ארגוני פשיעה נוספים מוחזקים בהפרדה. יצחק אברג'יל, שנשפט בשנה שעברה ל3 מאסרי עולם ועוד 30 שנות מאסר, מוחזק לבדו. יוסי מוסלי, ששהה זמן רב בהפרדה, אף שכר בעבר את שירותיו של איש יחסי ציבור, כדי ליצור קמפיין ציבורי נגד הפרדות בוודי הכלא. שני אסירים מוכרים שנמצאו בהפרדת יחיד במשך שנים רבות, הם העבריין הנודע הרצל אביטן ויגאל אמיר. אביטן, איש ארגוני הפשע ואלוף הבריחות מהכלא, הושם בהפרדת יחיד כמעט מוחלטת לאחר הבריחה השלישית שלו מהכלא בשנת 1988. בשלב מסוים אישרו לו בשב"ס להכניס חתול אל תאו כדי להפיג במעט את הבדידות. בשנת 2001, לאחר 13 שנות הפרדת יחיד עם חתול, מת אביטן מדום לב. הוא נותר האסיר היחיד בישראל שאושר לו לאמץ חתול. אמיר היה כלוא בהפרדת יחיד במשך 16 שנים וחצי, בשל מסוכנות ביטחונית עקב משנתו האידיאולוגית. בתחילה שהה בתא הפרדה שמצולם תמידית כדי למנוע כל ניסיון התאבדות מצידו, ובהמשך בתא הפרדה ללא צילום. באותו תא מצולם שהה בהמשך מי שכונה האסיר איקס, בן זיגייר, ששירת במוסד ונעצר בחשד לפגיעה בביטחון המדינה. בתא זה התאבד זיגייר כמה חודשים לאחר מעצרו. אסיר מוכר נוסף ששהה במשך 11 שנה במה שכונה בידוד מנהלי הוא מרדכי ואנונו. ב-1988 הורשע ואנונו בבגידה ובריגול חמור, על כך שהעביר מידע על יכולות האטום של ישראל לעיתונאים זרים, ונגזרו עליו 18 שנות מאסר. את ה-11 הראשונות שבהן העביר בהפרדה מוחלטת בבית הכלא שקמה. ב-20 השנים האחרונות ביקרה הפסיכיאטרית דוקטור נועה בר חיים בכל בתי הכלא בישראל. הרושם שלי הוא ששב"ס משתמש בהפרדה כתחליף קל וכוחני להתמודדות עם כלואים הסובלים מבעיות נפשיות, היא חורצת. לעתים קרובות, האסירים שכלואים בבידוד חולים במחלת נפש כמו סכיזופרניה או הפרעה דו-קוטבית. הם הוכנסו לשם בגלל התנהגות שנובעת מהמחלה, כלומר לוקחים אדם פסיכוטי ומכניסים אותו לבידוד, מה שרק מחמיר את הפסיכוזה. אני פוגשת אותם מבולבלים, חשדנים, חרדים, לעתים קרובות עם הזיות, מסוממים מתרופות ועם תופעות לוואי קשות. הבידוד הוא כמו לתת עונש לאדם חולה על המחלה שלו. לא סתם בידוד מעל 15 יום מוגדר בכל העולם כעינוי, וכל כך הרבה פעמים פגשתי אנשים שהיו בבידוד או בהפרדה במשך שנים רבות. דוקטור רונן זיו, עורך דין בסנגוריה הציבורית וגם קרימינולוג במכון לקרימינולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים, מספר על אסיר שהוא מייצג בימים אלו, שמצוי קרוב לעשור בהפרדה, ושאיבד את יכולת לתקשר עם הסביבה, אפילו לא עם משפחתו. להפרדה יש השלכות פסיכולוגיות ארוכות טווח, הוא אומר. הידרדרות בתפקוד הקוגניטיבי, התערערות הזהות העצמית, כעס, תוקפנות, אלימות, תשישות, דיכאון קרוני, התקפי פאניקה, אובדן שליטה, פסיכוזה ואובדנות. ואכן, כשמכניסים אדם עם מחלה נפשית לבידוד, מחמירים אותה. מתוך כמעט 15,000 אסירים שיש כיום בישראל, יותר מ-15% מאובחנים עם מחלה נפשית, ואיש לא יערער על הקביעה כי בפועל שיעורם הרבה יותר גבוה. לשם השוואה, השיעור באוכלוסייה הכללית עומד על 2.7% אסיריות. נאג'י עבאס, אחראי פניות ועבודה משפטית ברופאים לזכויות אדם, מציין כי בכל שנה עולה מספר הפניות שמגיעות אל הארגון לגבי אסירים ממחלות נפש שנמצאים בבידוד ומבקשים עזרה, לשוב לאגף הרגיל או לעבור לבית חולים פסיכיאטרי. לדבריו, בכל פעם שאנשי העמותה פעלו להוציא אסירים מבידוד או הפרדה, הם נכשלו. לא הצלחנו להוציא אף אסיר מבידוד, גם לא כאלה עם מחלות נפש ידועות וגם לא כשזה הגיע לבתי המשפט. הפרדוקס פה הוא שגם משרד הבריאות, גם בתי המשפט וגם שב"ס אומרים בגלוי שבידוד זה רע, אבל כשמגיעים לדבר על מקרים פרטניים, הם עושים הכל כדי להשאיר את האנשים הספציפיים האלה בבידוד. איך הם מגינים על זה? שב"ס טוען שזה לשם דאגה לשלום האסיר או אסירים אחרים, ובית המשפט בדרך כלל מקבל את חוות הדעת של שב"ס, למרות הראיות שאנחנו מביאים שמוכיחות ההפך. השופטים מסרבים לראות בכך תופעה נרחבת, וברוב המוחלט של ועדות ההפרדה מאשרים את המשך הבידוד. ההפרדה היא פרקטיקה שצריכה להישמר רק למקרי חירום, כדי להגן על ביטחון האסירים האחרים והסוהרים באופן מיידי וקצר טווח, מוסיפה בר חיים. אם מחלת הנפש של האסירים מקשה על כינון סדר בכלא, צריך להעביר אותם למסגרת אחרת, כמו בית חולים פסיכיאטרי. ממש כמו שיש לעשות עם אסיר שנזקק לניתוח או לדיאליזה. פרופסור טרי אלן קופרס, פסיכיאטר ממכון רייט בברקלי, קליפורניה, הוא אחד המומחים הגדולים בעולם למצבם הנפשי של אסירים. הוא כתב על כך מאמרים וספרים רבים, המוכר שבהם פורסם ב-2017 תחת הכותרת בידוד. בספר הוא מספק רשימה של ההשלכות שיש לשהייה בבידוד, במקרים שראה באופן אישי, אובדנות, בלבול זהותי, בעיות זיכרון, הזיות, חרדה, ייאוש, פאניקה, פיזור נפש, פרנויה, קשיים סוציאליים. לזה אפשר להוסיף גם בעיות בדרכי השתן, מחלות עור, שיעול קרוני והתקרחות מועצת. אחרי שסיירתי באגפי בידוד והענקתי עדות מומחה ביותר מ-40 מקרים בבתי משפט, אני מרגיש צורך לספר לעולם מה מתרחש באגפים הללו, הוא כותב בהקדמה לספרו. אין ראיות לכך שבידוד מפחית אלימות בכלא, אבל יש הרבה ראיות לכך שהוא גורם לנזק פסיכיאטרי עצום. למה ממשיכים להשתמש בעונש הזה? אני חושב שהפכנו להיות חברה מאוד אכזרית. אנחנו מצמצמים באופן דרסטי את המימון לתוכניות סוציאליות, מה שמשאיר הרבה אנשים, בעיקר המוחלשים שבינינו, ללא שירותי רווחה הולמים. אנחנו גם לא טובים בלדאוג לשירותי בריאות נפש ציבוריים. ואז, כשאדם לוקה בנפשו, עושה משהו לא קשורה, שוטרים נשלחים אליו, במקום רופאים, ובדרך כלל זה מתפתח ליותר אלימות. האכזריות החברתית שלנו נכנסת גם אל תוך חומות הכלא. שם הגזענות וההטייה השלילית כלפי אוכלוסיות מוחלשות משתוללת. שירותי בריאות הנפש בכלא אינם מספיקים, ובידוד הופך לאנישה פופולרית. בישראל האכזריות הזו בולטת יותר כשמדובר באסירים ביטחוניים. כל אסיר ביטחוני שנכנס לכלא נמצא בהתחלה בבידוד לפחות שבוע, שבמהלכו אתה סובל, לא אוכל סדיר, לא רואה אף אחד, תמיד בחושך, מספר דראג'מה. כשאתה יוצא מתא הבידוד לחקירות, הראש שלך מכוסה בשקית, והעיניים מכוסות במשקפיים כדי שלא תראה אף אחד. אחד המקרים המדוברים כיום בעולם בביקורת כלפי ישראל הוא זה של אחמד מנסרה, שנידון ב-2015 ל9.5 שנות מאסר על מעורבותו בפיגוע שבו דקר בן דודו שני צעירים יהודים בפסגת זאב. מנסרה, שהיה אז בן 13, אחז בסכין בעת הפיגוע, אך לא עשה בה שימוש. כיום, בגיל 20, מנסרה מאובחן כלוקה בסכיזופרניה, ושוהה בבידוד זה שנה וחצי, לשם נשלח בעקבות תקריות אלימות עם אסירים אחרים. האום, לצד ארגונים רבים אחרים, יצאו בדרישה מישראל לשחררו מבידוד, אבל המדינה מסרבת. שופט אחר שופט, מאשרים את המשך בידודו, חרב חוות הדעת הפסיכיאטריות הקובעות שהפרדתו והיעדר טיפול הולם הם שיוצרים את האגרסיביות שלו כלפי אסירים אחרים. אנשי רופאים לזכויות אדם ביקשו לחפש אלטרנטיבות לבידוד ופנו למחקר השוואתי ברחבי העולם, אלא שהתוצאות היו מאכזבות למדי. גילינו שמה שנעשה אצלנו בתחום ההפרדה והבידוד הוא הסטנדרט העולמי. אפילו מדינות שנחשבות מתקדמות יותר בגישה שלהן, מסבירה דן עמוס, מנהלת שיתופי פעולה בינלאומיים בארגון. גילינו גם שעד עכשיו מעולם לא נהגה פתרון אוניברסלי לבעיה הבינלאומית הזאת. כל כך הרבה נכתב על גודל הנזק של בידוד, וכל כך מעט נכתב על מה שאפשר לעשות במקומו. החלטנו שהגיע הזמן לגשר על הפער הזה. רתמנו את המומחים הכי גדולים בתחום, אקדמיים, מנהלי בתי כלא, קרימינולוגים ומומחי בריאות הנפש. ובמשך שנה וחצי דנו ביחד בנושא ויצרנו מסמך המלצות עם חלופות. בין המומחים שניסחו את מסמך ההמלצות, שיצא לאור בימים אלה, חתום גם קופר, שמביע אופטימיות מכך שבתקציב יחסית דל אפשר לקיים שירותי בריאות נפש טובים יותר, גם מחוץ לכלא וגם בתוכו. לדבריו, כבר קיים לכך תקדים מצליח בעולם. זה קורה מאז 2015 בשני בתי כלא גדולים ביותר במדינת צפון דקוטה, שם שירות בתי הסוהר המקומי הטביע תוכנית בשם אנושיות לאנשים בכלא, הכוללת טיפול ושיקום נרחב הן לאסירים והן לסוהרים, בהשראת תוכנית דומה שמתקיימת בנורווגיה זה שנים. התוכנית כוללת בין היתר הכשרות לצוות, תוכניות שיקום לאסירים, טיפולים פסיכיאטריים ללוקים במחלות נפש, ושיפור האינטראקציות בין הסוהרים לכלואים. תוצאות מחקר שנעשה בשני בתי הכלא הללו, מלמדות כי בתוך 5 שנים הופחת מספר האנשים שנשלחים לבידוד ב-74%. בנוסף, גם הסוהרים וגם האסירים דיווחו על תחושת שיפור בבריאותם הנפשית והפיזית, וציינו כי עלה האמון בין סוהרים לאסירים והופחתו האימותים בין שתי הקבוצות. בכלל, ניכר שהתוכנית חוללה פלאים בקרב הסוהרים. הצוותים דיווחו על שביעות רצון מוגברת בעבודה, פחות מתח ויותר ביטחון, וציינו שכיום הם רואים את תפקידם כבעל משמעות וייעוד חשובים לשיקום אסירים ולא לכליאתם. בישראל מרבית הסוהרים מקבלים הכשרה בסיסית ולא זוכים למספיק תמיכה נפשית וסיוע להתמודד עם סביבת העבודה הקשה והשוחקת שבה הם מצויים. עם מעט הידע שהם מקבלים, ברור שהם יחושו חוסר ביטחון לטפל באנשים שסובלים ממוגבלות נפשית, אומרת ענת בן דרור, אחראית פרויקטים ברופאים לזכויות אדם. הסוהרים נאלצים להתמודד עם מקרים מורכבים מאוד, בלי שיש להם מספיק כלים לכך. אבל מה אפשר לעשות עכשיו ברגע שאסיר מסוכן לאסירים אחרים? גם בהפרדה של אסירים שפוגעים באחרים, הפתרון הוא לא לזרוק אותו להפרדה, אלא לבנות לו תוכנית פרטנית לבידוד. בתוכניות יהיה שימוש בספרים, מוזיקה, ציור, גילוף או כל פעילות אחרת, בהתאם לתחומי העניין שלו, שיעזרו לו להתמודד עם ההשפעות הקשות של הבידוד, ויסייעו לשלב אותו מחדש באוכלוסייה הכללית של הכלא, ואחר כך בחברה. ואם אין ברירה והאסיר נשלח להפרדה, אז חייבים לאפשר לו קיום קשר אנושי משמעותי, בלתי אמצעי ויומיומי, בין אם זה עם בני משפחה, חברים או אנשי טיפול, וגם לנסח תוכנית מפורטת לחברות מחדש, והוצאה מהבידוד. אנחנו מתייחסים לבתי סוהר כאל פח הזבל של המדינה, אומרת ענת ליטווין, מנהלת מחלקת כלואים ברופאים לזכויות אדם. למעטים מאוד אכפת מה קורה שם. זה חטא לא רק כלפי האסירים, אלא גם כלפינו, כחברה, כי הם יוצאים מהכלא במצב הרבה יותר גרוע משנכנסו אליו. כלא הוא פתרון לא משתלם לחברה, לא כלכלית, לא בריאותית ולא חברתית. חייבים לשנות את הגישה ולהתייחס אליו בפרספקטיבה של מוסד שיקומי, שבו יושקעו משאבים כיצד להשיב אסירים לחברה בלי שיסכנו אותה. אם נשקיע בזה, נצמצם הרבה מאוד פשיעה שכולנו סובלים ממנה. אחוז האנשים שבוחרים להיות רעים הוא נמוך, מסכם רפאל. לא פגשתי הרבה אסירים רעים, פגשתי מלא אנשים שמונחים מדעות רעות. הפרדה היא הדרך הבטוחה לסתום את הגולל על הרצון שלהם להיות בני אדם ולהשתלב בחברה כשהם משתחררים מהכלא. מדוברות שב"ס נמסר בתגובה. אסיר מתמודד נפש אשר נשפט לבידוד או מוחזק בהפרדה יטופל רפואית ונפשית לפי הצורך. בנוסף, נבדקים האסירים על ידי המערך הרפואי של שב"ס בהתאם לפקודות שב"ס. אסיר ייכנס לבידוד לאחר שנשפט בדין משמעתי על ידי קצין שהוסמך לכך, ועומדת לו הזכות להשמיע את דבריו ולהציג ראיות. כמו כן, עומדות לו הזכויות לבקש את המתקת עונשו, ביטולו, או לפנות לגופי הביקורת וערכאות השיפוט. מהנהלת בתי המשפט נמסר בתגובה, גישת בתי המשפט, אשר קיבלה ביטוי נרחב בפסיקה של בית המשפט העליון ושל בתי המשפט המחוזיים, היא שהפרדה, ובוודאי הפרדה נמשכת, היא בעלת פוטנציאל לפגיעה באסיר. כך למשל, בית המשפט בוחן אם קיימת חלופה להחזקתו של האסיר בהפרדה, וזאת בפרט ביחס לאסירים המתמודדים עם מורכבויות על רקע נפשי. במקרים מתאימים מציע בית המשפט אמצעים להקלה עם האסיר בתקופת ההפרדה, כגון מפגש עם אסיר אחר בזמן טיול יומי. בית המשפט מוסמך להורות, והוא אכן מורה, במקרים מתאימים, על בדיקה פסיכיאטרית לאסיר ומפגשים קבועים עם עובד סוציאלי. לכל בקשה להערכת הפרדה מצורף אישור רפואי המעיד כי אין מניעה רפואית לכך, לרבות מטעמים של בריאות הנפש. כאשר יש אינדיקציה לפגיעה נפשית מעצם המשך ההפרדה, רשאי בית המשפט לבקש התייחסות של הפסיכיאטר. ידעתי שלא יצא משם שפוי. מאת נטע אחיטוב, קרא איתן רץ. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אורי פלג.